התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, מעולה, פרק מיוחד עם אורח מיוחד.
בהחלט, והאורח המיוחד הזה הוא שרון דרוקר, אחד המאמנים הכי בכירים שיש בכדורסל הישראלי, בטח בשנות ה-2000. מה העניינים שרון?
בסדר, מה שלומכם?
אנחנו בסדר גמור, ובאמת מתרגשים לדבר איתך על כדורסל עכשיו, ויאללה, בוא נצלול פנימה לזה, וקודם כל, כדי לעשות את זה בצורה הכי טובה, תספר לנו קצת על הרקע שלך, קודם כל כשחקן, ואחרי זה עם ההחלטה לעבור לאמן.
אני לא יודע מה הרקורד שלי כשחקן כזה מרשים, אבל תמיד... מכיתה ג' אני במגרשי הכדורסל, גדלתי במכבי פתח תקווה, הגעתי לנבחרת הנוער של ישראל, של ארי מליניאק ואפי בירנבוים, שחקתי במכבי פתח תקווה, באיזשהו שלב רציתי להתקדם, הם לא נתנו לי, נכנסתי להסגר, הייתי שנה, התאמנתי עם הפועל תל אביב, עמוס פרישמן, דניס וויליאמס, לינטון טאונס, יעקב אדלר, זיכרונו לברכה, היה המאמן, זה מין פתח לי את העיניים לראות כדורסל ברמה אחרת ודברים אחרים. שמעון אמסלם היה שם, היה פשוט חבר'ה מדהימים, קבוצה שזכתה מקום שני. ואז חזרתי לפתח תקווה לעוד שנה כדי לקבל שחרור, ועברתי לאילת. באילת באתי במטרה אחת שנעלה ליגה, מאמן היה אריק שיבק. עלינו לליגת העל, הייתי עוד שנתיים בליגת העל באילת, סך הכל 3 שנים. ואז עברתי לקריית מוצקין, שם נפצעתי בדצמבר, אני חושב, קראתי רצועה צולבת אחורית, שזו פציעה מאוד קשה, וזהו, עברתי לאימון, עשיתי קורס מאמנים, ג'וב הראשון כעוזר מאמן אריק שיבק, הייתי 4 שנים, היינו ביחד מכבי רעננה, שנה ראשונה עלינו ליגה, ואחרי זה עוד 3 שנים בליגת העל, כעוזר מאמן, ואחרי זה קיבלתי את הקבוצה, זהו.
טוב, ובאמת סיפרת קצת על איך הגעת לתחום האימון, ואותנו מעניין לדעת גם, האם היו לך מודלים לחיקוי, האם אולי במשך השנים הצטרפו עוד מאמנים לרשימה של אנשים שאתה מסתכל על העבודה שלהם?
בוודאי, שזה חלק בלתי נגמר ובלתי פוסק, מתוך העבודה של מאמן, ללמוד ולהסתכל ולראות, ואני בעבר וגם עכשיו, הקדשתי המון זמן לזה. פעם אחת התקשרתי לו ברדוביץ' שבשנתי השנייה כמאמן הוא לא ידע בכלל מי אני, וביקשתי להתלוות אליו לנבחרת סרביה שהתאמנה בשוויץ, הייתי איתם שבוע במלון, בכל אימון, ראיתי אותו, איך הוא עובד, ישבנו, דיברנו, ככה הכרנו. נסעתי פעמיים לגמר מזרח, שיקגו בוז, אינדיאנה, התלוויתי לפיל ג'קסון, הייתי בסן אנטוניו המון פעמים, עם גרג פופוביץ' האגדי, ואתה יודע, באירופה למדתי המון, שיחקתי המון, הייתי ב6 מדינות, אז כל הזמן זה קצב כזה, משהו שונה, ללמוד עוד דברים, אבל בסופו של דבר, ללמוד ולהעתיק סתם, זה בעיניי לא רציני, אתה בסוף צריך לעשות דברים שאתה מתחבר אליהם, ושאתה יכול לעשות אותם. שהם גם מתאימים לקבוצה שלך, אז אתה יודע, מכל מלמדה השכלתי, זה לא בן אדם אחד, אלא כמה אנשים לאורך כל הזמן.
תגיד שרון, אתה לפני שנתיים או שנה, אני זוכר, עזבת את הרצליה, ובעצם מונית למאמן נבחרת ישראל נשים בכדורסל, אני לא זוכר אם זה היה לפני שנה או שנתיים, אז תתקן אותי אם אני טועה.
נובמבר האחרון.
נובמבר האחרון. עכשיו, אתה עושה, אחרי שנים שהיית מאמן גברים, ספר לנו קצת, מה ההבדל בין אימון גברים לאימון נשים? אולי אין בכלל הבדל, באמת מעניין איך הספורט הזה, איך המעבר הזה בין אימון גברים לאימון נשים.
תראה, כשהאיגוד פנה אליי, זה מכיוון שהם קיבלו את אירוח יורובסקט 23 ביוני שנה הבאה, שזה אירוע גדול, וזה ברור שנבחרת ישראל לא בדיוק שייכת לרמה הזאת, אבל הם רוצים לעשות פה הופעה טובה ומכובדת, ולקחתי על עצמי את האתגר, למרות שבאמת לא אימנתי נשים. לאמן נשים, באמת אנשים אומרים כדורסל זה אותו כדורסל, זה נכון, אבל קודם כל אימון נשים הוא, נשים הן הרבה פחות אתלטיות, לפחות מה שאנחנו חווים בארץ, הדברים שגברים עושים אחד על אחד במהירות, וצעד ראשון והכל, או אלי אופים, או ריצה מטורפת, כל הדברים האלה לא קיימים בכדורסל נשים, אתה צריך להגיע הרבה יותר למשמעת, לטקטיקה, לשחק ביחד, למצוא את החורים בהגנה, הן מאוד רוצות, באמת מזמן לא ראיתי קבוצת אנשים שכל כך רוצה כמו בכדורסל נשים, משקיעות ואכפת להם ומשלמות מכספם למאמן כושר ולמאמן יכולת אישית וכל הדברים האלה כדי להתקדם. ואני חושב שבסך הכל גיליתי עולם שכיף להיות בו, כי הן תחרותיות, ואני מקווה שלעתיד נוכל לבנות נבחרת טובה. אנחנו רואים נבחרת העתודה שחצי ממנה היו כמובן, וכבר היו בנבחרת הבוגרות, ואני מקווה שנוכל באיזשהו מקום לקצור את הפירות ולראות את זה ולהרגיש את זה באיגוד ובנבחרת הבוגרת.
אתה מרגיש שהתפקיד שלך כמאמן, אמרת שבניגוד לכדורסל גברים זה הרבה פחות אחד על אחד, הרבה פחות יכולת אישית, אתה מרגיש שהתפקיד שלך כמאמן נהיה יותר משמעותי שם?
אני אחד שטוען שתפקיד המאמן הוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי בכל מרמה ובכל מקום, בעיניי. אבל פה אתה צריך להתרכז בדברים אחרים, נגיד בגברים אני מתרכז יותר בלגבש, בפחות אגו, ולשחק יותר ביחד, לחלוק את הכדור, לעזור אחד לשני בהגנה, זה דברים שראיתי שקיימים אצל בכדורסל נשים, אבל אני צריך לעזור להם, לתת להם פתרונות בדברים אחרים. אין לנו כמעט גבוהות, צריך להתמודד מול פיזיות וגודל, שיש, אתם יודעים, בכדורסל נשים, שאתם רואים נבחרת סרביה, ספרד, לטביה, רוסיה כשהייתה, אוקראינה, זה גדלים אחרים, אז צריך למצוא פתרונות אחרים, אז בכל מקרה תפקיד המאמן נשאר משמעותי, ובטח במקרה הזה.
כמי שעכשיו ממש חי את זה מבפנים, איך אתה מרגיש עם המצב של כדורסל אנשים בישראל, אם זה מבחינת הנבחרת, הליגה, החשיפה שכדורסל אנשים בישראל מקבל?
נכון, אני חושב שאני מרגיש שחל קצת שינוי, אני מרגיש שיש התפתחות, אני מרגיש שיש יותר עניין, אני חושב שככל שיהיו קבוצות שישקיעו וירצו להתקדם, אנחנו נרגיש את זה גם בליגה, ובאמת הליגה, אם אנחנו רואים את הקיץ הזה, זה משהו מטורף, יש התחמשות של 5-6 קבוצות שהולכות חזק מאוד להיאבק, וזה משהו שלא היה. מצד שני, אני חושב שתופעה כמו משחק עלייה בליגה הלאומית, סדרת עלייה בין כפר סבא לרעננה, שהוכרעה כל כך יפה בטובת כפר סבא, ובסוף באה כפר סבא ולא עולה לליגת העל, זה צורם, זה כואב, וזה מוריד מקום וקבוצה שיכלה להיות ראי וחלון ראווה לכל הבנות שמשחקות במחלקת הילדות שלה. אז יש פה, אתם יודעים, פלוסים ומינוסים. הערכה שלי, איך שאני רואה את הכדורסל נשים, העונה הזאת תהיה מאוד מעניינת, מאוד מאוד מעניינת ומאוד צפופה.
במסגרת נבחרת הנשים לאחרונה התארחת עם הנבחרת במרוקו לביקור היסטורי, איך באמת הייתה החוויה הזאת שהייתה גדולה יותר מכדורסל, אפשר להגיד?
כן, היא באמת לא נבנתה לכדורסל, אבל הלבישו לנו שם איזה משחק ראווה, אבל זה באמת לא היה קשור לכדורסל, התקבלנו באהבה רבה, המון תשומת לב, אפשר להגביל את זה שישבנו עם ראשי כל הספורט שם, וגם מעבר לספורט, שקיבלו אותנו, ובכל מקום באמת אהבו אותנו ורצו רק שיהיה לנו טוב, אז בסך הכל אני יכול לסכם את זה כחוויה מאוד מעשירה, ואני מקווה שגם יהיה לזה המשך, בחילופי משלחות, בדברים שאנחנו נעזור להם, והם יעזרו לנו.
כן, אז אחרי הג'וב שלך שקיבלת בנובמבר האחרון, ציינת בכדורסל אנשים, ביוני, ממש לפני חודש, לדעתי בחמישי ביוני, מונית למאמן פועל חיפה, ממש מה שנקרא, חזרת לקדמת הבמה בליגת העל, בכדורסל גברים, זה משהו שרצית לעשות בכל התקופה, איך זה בעצם לחזור לקדמת הבמה בהקשר הזה?
בסך הכל זה כיף, אני אוהב את זה ואני אוהב את תפקיד המאמן ואני אוהב את כל מה שקשור בזה, גם את הרגעים הלא טובים וזה, בכל קבוצה יש את זה, בטוח גם לנו יהיה את זה, אבל הקטע של בניית הקבוצה, של גיבוש הקבוצה, של להביא את השחקנים, לשים אותם במקומות הנכונים, לראות אותם מתפתחים וגדלים, לראות את הקבוצה מתפתחת וגדלה, זה דברים שאני מאוד אוהב לעשות, אני חושב שתפקיד המאמן באמת הוא קשה, והיו אנשים שאמרו לי כמעט בלתי אפשרי, כי בסוף הכל נופל על המאמן, בין אם זה מהקהל, בין אם זה מהנהלה, מהשחקנים, מהתקשורת, מכל מקום, אבל עדיין מסתבר שאנחנו אוהבים את זה, וכל יום שונה ממשנהו, ואנרגיה אחרת, אז אני אוהב את זה, ובשביל זה אני שם.
כן, אז אתם בהפועל חיפה כמובן מתחילים לעבוד, התחלתם להחתים, לבנות את הסגל כמובן לעונה הבאה, סתם מעניין שתעשה לנו אינסט קצת לראש של שרון דרוקר, מה הדברים שאתה מחפש עד עכשיו ברמה, לא מבחינת כדורסל, אני מדבר ברמה יותר אישיותית, בזרים, בשחקנים שאתה מחתים, בזרים שאתה מחפש ובשחקנים שאתה מחפש, מה הדברים המיוחדים שאתה רוצה לראות בשחקנים שלך?
אני מחפש קודם כל בני אדם, אני מחפש לוחמים, אני מחפש שחקנים שיש להם אישיות ועמוד שדרה, אני מחפש אנשים שיכולים להתחבר, שיש להם גם כישרון, או גם יכולים להתחבר למשחק קבוצתי, אנשים שיודעים להקריב, אנשים שיכולים לעמוד במשמעת ובחיים של קבוצת כדורסל במשך 9 חודשים לפחות, שזה לא קל ולא פשוט. הרבה פעמים כבר יש לי מספיק ניסיון להגיד שלפעמים מה שנראה מאוד ורוד בקיץ לא כל כך ורוד בעונה, וההפך. אני רק יכול להזכיר כמה מקרים של כשהגיע אלאג'ה בריינט לאלאד, זה לא היה אפילו שורה בעיתון, ותראו מה נהיה ממנו. לא דוגמה ממני, סתם קרי בלקשיל שהגיע לגלבוע גליל, אף אחד לא יודע מי זה ומה זה, ותראו למה, מה הגיע ממנו. אז לא תמיד זה השם והעילה והעבר, אלא מה שהשחקן מציג, וזה גם מה שאני אומר לשחקנים. אנחנו במקצוע שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו כל יום, אנחנו נמדדים כל יום, אנחנו נמדדים כל שבוע, או אופן פעמיים בשבוע, אז זה מה שאני מחפש מהחבר'ה, שבעיקר יהיו ביחד וידעו לעבוד כקבוצה.
אז מעניין, דיברת על שני דברים, הם בעיניי קצת מנוגדים, אז בוא תיישב לי את הניגוד הזה, דיברת על לעמוד במשמעת ולהשתתף בקבוצה, ומצד שני, היכולת, מה שנקרא, להיות עם עמוד שדרה או משהו כזה, כלומר, אני מניח שיש מאמנים שיותר מעוניינים שיהיו שחקנים שידעו לעשות את העבודה לבד, שידעו לקחת על עצמם, ושלפעמים, מה שנקרא, יזנחו את תוכנית המשחק בצד ויקחו אחריות ויעשו את הדברים שלהם. ואני מניח שמצד שני...
מה זה מנוגד? לא הבנתי.
כלומר, יש מאמנים שירצו שתזנח לרגע את המשמעת הצידה ואת תוכנית המשחק הצידה. משמעת
לא בקטע הזה, משמעת שיודעים לעמוד בזמנים, לכבד זמנים של אחרים, להגיע לזמן לאימון, לעשות את הדברים כמו שהם מבקשים אותם, לא בעניין אם הוא מושמע לעשות את התרגיל או לא, כי זה לפעמים קורה במשחק כל כך מהיר ומלא פוזשנים, לא בעניין הזה דיברתי.
הבנתי, אז אם אתה מדבר על אישי, על איזשהו פרופיל אישיותי של שחקנים, סתם איך בודקים את זה על שחקן? בסופו של דבר אתה יכול לראות משחקים של שחקן, אתה יכול לראות את הסטטיסטיקה שלו, איך אתה בסופו של דבר מגיע למסקנה ששחקן X מתאים לאישיות שהיית רוצה לראות בקבוצה שלך?
קודם כל, אנחנו לא חיים בעולם מושלם, ובטח בכסף והכל, אנחנו לא יכולים להתחרות ולהביא את כל השחקנים. אתה צריך לפעמים להתפשר על כל מיני דברים, ולהאמין בכוח שלך לעשות, לשנות או להוסיף לשחקן מסוים לרפרטואר או דברים, בין אם זה מקצועי ובין אם זה מנטלי. אני מתקשר למאמנים, אני מתקשר לשחקנים, אני אחד שמכיר את השוק יחסית טוב, בטח בזמן שלא עבדתי, ראיתי המון המון משחקים, רשמתי לי המון רשימות על הרבה ליגות, הרבה שחקנים שצעדו לי את העין, ובסופו של דבר מגיע הקיץ ומגיעות רשימות, ואתה מנסה לנסות לראות מי יכול ומי לא. לפעמים הסיסמה היא 150-200, שזה בתחילת הקיץ כולם 150-200, כולם ליורוליג וכולם ל-NBA, ולאט לאט אנשים מבינים שזה לא כאן ולא כאן, והם בכל זאת רוצים מקום שייתן להם חשיפה ומקום להתפתח, ואני חושב שישראל הוכיחה את עצמה כליגה שעושה את זה. זה ליגה שהמון המון שחקנים ממלאים את אירופה, אני מקבל מדי שבוע המון טלפונים ממאמנים באיטליה, בספרד, ברומניה, בכל מיני מקומות ששואלים על שחקנים מישראל, בין אם זה ליגה ראשונה וליגה שנייה. זה מקום שהוכיח שאתה יכול לבוא לפה ב-150, ב-120 או ב-70, ולהפוך להיות גם 700. וזה יפה. המאמנים הישראלים לא חוסכים ביצירתיות, בלהביא שחקנים טובים, ואנחנו רואים את התוצאות. סך הכל הליגה מתפתחת והולכת להיות ליגה מאוד חזקה, וזה מה שיהיה.
עד עכשיו החתמת 3 זרים חדשים בהפועל חיפה, אנטוני היקי, דבונטה אפסון וג'יילן ג'ונס, ושלושתם באמת נראים מבטיחים. מה אתה יכול לספר על ההתרשמות שלך מהם מבחינה מקצועית, מבחינת האישיות שלהם?
היקי הוא, הייתי קורא לזה מנץ', למה שאני התרשמתי עוד פעם, כל מה שאני אומר עכשיו, זה בערבון מוגבל, כי אתה לא יודע מה קורה כשהם באים לפה, אבל אני התרשמתי שהוא מנץ', מאוד קשוח, גבר, שחקן שבא מלמטה, שחקן שרוצה להוכיח, אני חושב שזה גם מקום שהוא מבין, שאם הוא יעשה פה עונה טובה, הוא יכול להגיע לגבעים אחרים, גם בכלכלי וגם במקצועי. דבונטה אפסון הוא גבוה שמשחק מאוד מאוד לטובת הקבוצה, כמעט זה לא שחקן שיעשה 20 נקודות, אלא אם כן ממש הוא יקבל כדורים כל הזמן, שחקן שיכול לעמוד בתסכול, לעלות, לרדת, עדיין לשמור בהגנה, לדבר בהגנה, לחסום זריקות, ריבאונדר טוב, מסיים באחוזים מאוד מאוד גבוהים מהשדה, ורציתי את זה, פלוס זה שחיפשתי שני גבוהים אתלטיים, בגלל שהקבוצה שלנו לא כל כך אתלטית בלעדיהם, אז חיפשתי שני גבוהים שרצים, שהם אתלטים שיכולים לשחק מעל הטבעות, אז דבונטה כזה, וגם ג'יילן ג'ונס, שצריך להשלים את דבונטה במובן הזה שהוא סקורר, הוא שחקן שיכול לעשות נקודות בהמון דרכים, פנים לסל, גב לסל, ריבאונד, ריצה, הוא אתלט גדול. זהו, אז זה בינתיים מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים עוד 2-1 כמובן, אנחנו מחפשים עוד רכז ישראלי שיוכל לעזור לנו, וזהו, משם נמשיך.
הזכרת עכשיו את צמד המילים רכז ישראלי, ובאמת תספר לנו קצת על איך מתקדמים העניינים עם גל מקל, שזה שם שהוזכר כמועמד לקבוצה, ובהחלט יכול לשדרג אותה.
תראה, גל מקל, הרומן שלי איתו התחיל לפני המון המון שנים, עוד שאימנתי באיטליה, רציתי להביא אותו אליי, וזה לא יצא אז, אחרי זה אימנתי את ירושלים, רציתי להביא אותו, וזה גם לא יצא, אז הוא הלך לחיפה והביא אליפות. אני מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, אני חושב שהוא שחקן מצוין, אבל יותר מזה הוא אישיות, שכשהוא מתחייב לקבוצה הוא נותן את כל כולו, גם בצורה האישית וגם בצורה, במבנה של, של קבוצתיות שהוא מרכז סביבו. אבל גל גם הוא כבר כל כך מנוסה, והיה כל כך הרבה מקומות שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה, אז אנחנו השיחות שלנו כרגע זה לראות אם הוא מוכן לקבל את האתגר ולבוא ולהצטרף אלינו, אפילו לתקופה ארוכה, לנסות לראות אם הוא יכול לסיים את הקריירה בהפועל חיפה ולהיות חלק מהמערכת הזאת שנבנית. אז זה אפילו לא מגיע לכסף, כי גל לוקח את החלטות שלו עכשיו לא על בסיס כסף, אלא זה לא יהיה בחינם, כן, אבל... ושם זה עומד. אז כרגע אין לי ממש חדשות להגיד, אבל שם זה עומד כרגע.
איך באמת אתה רואה את הסגל הישראלי של הקבוצה, בין אם מקל יגיע ובין אם לא, כי בהחלט יש כישרון גדול בדמותו של גור לוי, שזה שחקן שאתם כמובן רוצים לקדם בעונה הקרובה.
תראה, אני... עם גל זה סגל מעולה, ששווה צמרת. בלי גל, זה תלוי כמובן מי יהיה אם גל לא יהיה, אבל נצטרך את הפונקציה הזאת. אני חושב שיש פה שחקנים שהם לוחמים, שחקנים שהם יודעים מה זה הפועל חיפה, אופק אביטל הקפטן, ספנסר בא, אני חושב, מעונה לא טובה, והוא מאוד רוצה להוכיח שהוא טוב, הוא שווה, וגם הוא קיבל בית חם בהפועל חיפה, שהוא מרגיש כביכול, במרכאות, חייב ורוצה להצליח. עמית צמחון, אני לא צריך לספר, לא את הקשר ביני ובינו, ולא מי הוא, זה ברור שהוא אחד ההוגנים הגדולים שלנו. וויל ריימן, ששנה שעברה היה עונת הבכורה, ואנחנו מצפים שהשנה אפילו יהיה יותר טוב. וגור לוי, שהתחלת לשאול עליו, ובאמת, כשהוא עשה צעד מאוד נכון, וגם המועדון עשה צעד נכון, הוא חתם איתו חוזה ארוך טווח, וכשהוא ראה שאין לו מקום לשחק, הוא השאיל אותו לקריית אתא, וגור עשה עונה מצוינת. הרבה שאלו אותי איך גור לוי וריימן באמת הסתדרו ביחד, שהם פחות או יותר אותה עמדה, אבל זה נכון מצד אחד, ומצד שני אני מאוד רוצה ואוהב את הצעירים האלה שבאים רעבים, והוא אתלטי והוא פיזי, יש לו רצון לעבוד ולנו יש רצון לקדם אותו, אז אנחנו צריך למצוא את המקומות ואת הרכבים שגור יוכל לתת לנו, כי אנחנו בהחלט רואים בו סוג של פרוספקט בתוך הפועל חיפה.
מהן המטרות שאתם מסמנים בהפועל חיפה, אחרי שתי עונות שהקבוצה הגיעה לפלייאוף דרך הבית העליון, אז הציפיות בהחלט גבוהות, והמועדון התחיל להתקבע מחדש בליגת העל, אז איך אתה באמת רואה את המטרות שלכם?
תראה, המטרות שלנו כמובן הן להישאר למעלה ולנסות להגיע למקומות האלה שדיברת עליהן, אבל אנחנו רואים גם מה הולך בליגה, התקציבים שהושקעו השנה זה משהו מטורף, פועל תל אביב בתקציב C, חולון לא צריך לדבר, זה ברור שבתקציב C, פועל ירושלים משקיעים, מכבי תל אביב, אז זה נראה כאילו ארבע פיינל פור כבר מוכנות, אבל כמו שאנחנו יודעים בספורט, הכל פתוח. התקציב של המועדון הזה של הפועל חיפה הוא לא גדול, ומגיע פה הערכה גדולה לכל מי שנושא במלאכה, בגלל שאין עירייה מאחורי הקבוצה הזאת, שתבינו את זה, זו קבוצה שמתחילה את התקציב באפס. כשהייתי בראשון זה היה 4 מיליון, אוקיי? כשהייתי באלעד זה היה 2.2 מיליון, יש לך משהו מהעירייה, פה אין כלום, אז עוטפים את הקבוצה הזאת, אנשים מדהימים, למדתי להכיר אותם בשבועיים שלושה, נפגשתי עם כולם, אנשי עסקים, אנשים חכמים, אנשים שיודעים ואוהבים את המערכת, ותורמים מכל הלב, ומנסים גם לעזור בכל דבר שהם יכולים, והם האבא והאימא של הקבוצה, ביחד עם יובל רוסמן, שהוא בכלל הוגה את כל הרעיון הזה, ואת כל הטירוף הזה שנקרא הפועל חיפה, ושם זה עומד, אז הקבוצה שלנו, אם תגיע ל-7 מיליון שקל תקציב או משהו כזה, זה יהיה נס, ואני חושב שבגלל זה, בשנתיים האחרונות, בתקציב כזה, פלוס עולה חדשה והכל, אלעד חסין והקבוצה עשו עונות יפות מאוד, ואנחנו ננסה לשמור על המקום בצמרת.
דיברת קודם שאחד מהפריוריטיז שלך כמאמן, במיוחד בכדורסל גברים, זה הגיבוש של הקבוצה ולגרום להם לשחק ביחד, לשתף את הכדור וכולי. עכשיו, אנחנו רואים פה הרבה בישראל, ודיברת על זה שבסופו של דבר באים לפה שחקנים, חלק ממנטליות אחרת, שלפעמים לשתף את הכדור זו לא המטרה, חלק, כמו שאתה אומר, ישראל תחנת מעבר הרבה פעמים, כדי לרצות ולהוכיח ולהתקדם לתקציבים ולרמות יותר גבוהות, איך בכל זאת לוקחים חבורה של שחקנים, שכל אחד מהם עם האגו שלו, האישיות שלו ועם המטרות שלו הלאה, ומגבשים אותם לקבוצה אחת. אני אומר, בפועל מה עושים כדי לגבש את החבורה הזאת, שזה שחק ביחד כמו שאתה רוצה?
זו שאלה שאני יכול לענות עליה במשך שעה, ואני עושה עליה הרצאות בכל מיני חברות והכל, איך לוקחים חבורה של אנשים ממקומות זרים, הופכים אותה לקבוצה, הופכים אותה לשחק ביחד, עוברים חוויות של ups and downs ועושים את זה, אז זה מורכב מהמון המון דברים, החל מהריקרוטינג, דרך הקליטה, דרך שילוב המטרות האישיות במטרות הקבוצתיות, הרבה עבודה מנטלית, הרבה להראות שאם אתה מלך הסלים בקבוצה שירדה ליגה, אתה תקבל הרבה פחות מאשר אם תעשה 5 נקודות פחות בקבוצה שהצליחה. יש המון דוגמאות והמון דברים שאני עושה במהלך העונה כדי להביא את השחקנים להבנה שככל שהם יהיו יותר ביחד, הקבוצה יותר תנצח, גם אם יוותרו קצת על הסטטיסטיקה האישית, בסוף זה ישתלם לכולם. זה עבודה של וידאו, ועבודה של סרטים, ועבודה של משפטים, ועבודה, הרבה עבודה, הרבה שיחות אישיות ובכלל. אז כמו שאמרת לך, זה מאוד רחב וגדול, ויש המון דוגמאות, אבל בגדול לבנות מחויבות, לבנות אנשים שיבינו שלא רק יבינו, אלא פתאום במאני טיים שצריך לזנק על הפרקט, הם יזנקו על הפרקט, אם זה בשבילי, אם זה בשביל המועדון, אם זה בשביל האנשים מסביב למועדון, וזה בדיוק העניין, ואני חושב שזה החוכמה, אני רוצה שתמיד ידעו להבחין ויראו קבוצה שלי, ידעו שהיא תשחק ביחד, שהיא תשחק קשוח, שהיא תיתן הכל על המגרש, וגם אם נפסיד, לפחות אנחנו נדע שאנחנו עושים את הדברים האלה.
זה גם מעניין. מעניין אותך עבור מי הם יזנקו לפרקט, כלומר, סביב מה הם מתגבשים, אם הם מתגבשים סביב החבורה שלהם, סביבך, סביב הסמל מה שנקרא, או שכל עוד הם מחויבים למשהו שקשור למועדון, זה בסדר מבחינתך?
זה בסדר מבחינתי, אני ראיתי גם קבוצות ששונות המאמן, וסביב זה הם התגבשו. כולם שונים את המאמן,
זה גם גיבוש נדע.
כן, זה גם כן גיבוש, ואומרים אנחנו נראה למאמן, שאנחנו, למרות שהוא מקלל אותנו, מעניש אותנו וזה, אנחנו עדיין טובים, אז אני לא כזה, אבל אם הם יזנקו לפרקט ויתנו, ויהיו מחויבים, וישחקו ביחד, יוותרו על עוד זריקה בשביל עוד מסירה, ויקריבו את הגוף שלהם לקחת אופנסיב, אז שזה יהיה בשביל יובל רוסמן, שזה יהיה בשביל רובן אלקס, שזה יהיה בשבילי, שזה יהיה בשביל אילן אמר, לא משנה. כל עוד זה קורה, זה בסדר מבחינתי, אין לי את האגו שזה יהיה בשבילי, ושיגידו זה בשביל שרון, זה לא מעניין אותי.
תכניס אותנו לאיך אתה מתכונן למשחק, מכל הבחינות, בין אם זה וידאו, אימונים רגילים, ואפילו חלוקת העבודה עם עוזרי המאמן ועם אנשי צוות נוספים, סקאוטינג על היריבות, איך זה מתבצע אצלך?
כעיקרון אני מאמין גדול בקבוצה שלי, קודם כל הפוקוס צריך להיות על הקבוצה שלנו, שהיא תהיה מוכנה, מנטלית, ותוכל לעשות, אנחנו מתחילים להתכונן למשחק יומיים לפני, זה שני סשנים של וידאו, אחד מקצועי, אחד על מה הקבוצה השנייה עושה, אחד על שחקנים, התכונות שלהם, ימינה, שמאלה, מגרש פתוח, יותר כלי, יותר חדירה, כל הדברים האלה. העוזרי מאמן כמובן מעורבים. אני מקבל מעוזר אחד העוזרי מאמנים שהוא אנליסט דוח, גם על הקבוצה וגם על השחקנים, כדי שאני אדע, לא כל הפרטים עוברים לשחקנים, כי אני לא בעד לבלבל שחקנים, גם אני הייתי שחקן, לקבל 700 נתונים, אתה לא זוכר כשאין לך אוויר ואתה רץ. אז אתה צריך להיות מאוד ממוקד איתם ולהגיד להם את הדברים הברורים. שמים דברים קצת על המגרש, תנועות, אם זה נגד לחץ, אם זה אזוריות, כל הדברים שקבוצות עושות פה בליגה, הסוויץ'ים, כל הדברים האלה. וזהו, ובעיקר רגוע, שקט, לנו יש את השיטה שלנו, את הדרך שלנו, ואנחנו תלויים בעצמנו, לא באף אחד אחר.
דיברת על וידאו קצת להתכונן לקבוצה יריבה, סתם אמרתי, תכניס אותנו שנייה, שחקן בסוף, סם סנטר שיוצא בסוויץ' על הגארד, הוא צריך בזמן אמת, בזמן המשחק, לזכור האם הוא צריך לשמור אותו חזה לחזה, לנווט אותו מה היד החלשה שלו, והאם הוא קלעי נהדר או חודר מצטיין. איך אתם מכינים את השחקנים לזה? כלומר, זה צריך להיות ממש ברמת השינון כדי שזה יוכל לבוא במהלך המשחק לידי ביטוי?
שלושה דברים שצריכים להתקיים. דוח כתוב, לראות בווידאו ולבצע על המגרש. ברגע ששלושתם מתקיימים, אז רוב הסיכויים שהשחקן יזכור. אם זה רק וידאו, אם זה לא מתרגילים, או אם זה לא כתוב, אז אתה רואה שחקנים שלפעמים לוקחים את הדוח סקאוטינג ועוד שנייה לפני שעולים למגרש, בחדר הלבשה קוראים עוד פעם, מה הם יכולים, איך השחקן שמולה, מה המאצ'אפ שלהם. שום דבר אצלי זה לא סודי ולא הפתעה על השחקנים שלי, כולם יודעים מה הם עושים והכל. והיום השחקנים, אתה רואה, הם יודעים כבר להבחין, אלה שמכירים את הליגה הרבה יותר קל להם, כי כבר משחקים אותם שחקנים כמה פעמים, ואלה שלא צריכים ללמוד את זה. משחקי אימון, יותר וידאו, לפעמים שחקנים מבקשים ממני משחק שלם, לשבת ולראות בבית כדי להתכונן יותר טוב, אנחנו מספקים להם את זה כמובן. העוזרי מאמנים עושים יותר עבודה כדי להזכיר להם. והמטרה היא שבזמן אמת, נגיד כמו שאמרת, מצב כזה של סוויץ, שהסנטר נשאר מול גארד, והתקפה קובעת בסוף שעון, הוא יודע אם הוא מעדיף ימין, אם הוא מעדיף שמאלה, אם הוא רוקד לג'אמפ שאט, אם הוא יעשה סטאבק לשלוש, מה הכי מועדף, ואנחנו מנסים לתת להם את הנתונים הכי טובים בצורה הכי פשוטה.
כשאתה אומר לתרגל, זה אומר שממש באימון שלפני המשחק, אתה משחק כאילו אתה משחק מול סקוטי ווילבקין, ואתה מתעדף את העניין כאילו מולך נמצא שחקן כזה או אחר, כן?
כן, אם אנחנו מתרגילים את החמישייה הראשונה מול השנייה, אז השנייה אנחנו עושים תרגיל של הקבוצה היריבה, ומה אנחנו עושים, ואם סקוטי ווילבקין שווה טראפ, אז אנחנו מתרגילים את הטראפ, ואם הוא שווה יציאה גבוהה כדי להכריח אותו קצת אחורה, אם הוא שווה חילוף, מה הוא יעשה בחילוף, אז אנחנו, כן, תרגילים חלק מהדברים.
הבנתי, אתה בעצם היית בלי קבוצה שלך בשנה האחרונה, והרבה מאמנים, שמענו לדוגמה את עודד קדש, שהיה פתאום בלי קבוצה משלו, והוא מספר באמת שהוא הרגיש כאילו כל המאמנים האחרים נמצאים עם קבוצה, מתקדמים הלאה, לומדים, מפתחים את הכדורסל שלהם, והוא נשאר במקום, שבמציאות שלנו להישאר במקום זה ללכת אחורה. מה אתה עשית מבחינה אישית כדי לדאוג שההרגשה הזאת לא תהיה או שזה לא יהיה, ושבאמת לשפר את מה שנקרא לשמור על כושר?
קודם כל, אם נשאר במקום זה לקבל את מכבי תל אביב, זה לא רע. הייתי מגדיר את זה כדבר לא רע שקרה לו. אבל אני, כמו שאמרתי, אני מנסה להגדיל את הידע שלי, לראות שיטות, להכיר דברים נוספים, לראות השתלמויות, בין אם נסעתי ובין אם ראיתי אותם בווידאו שסיפקו לי. המון המון לנסות להכיר שחקנים ולראות אותם כמה שיותר, כדי שיגיע שעת השין, אני די יהיה מוכן עם הרשימות, איזה שחקנים אני אוהב ומי צד לי את העין ומי באמת יכול לבוא. זהו, אתה יודע, לא, אתה לא יכול לאמן את עצמך, אבל זה בסדר.
כן. טוב, שרון, בוא נחזור קצת, אנחנו לקראת סיום, אז אנחנו עושים איזושהי פינת, לא נוסטלגיה כל כך רבת שנים, אבל פינת היסטוריה, בוא נקרא לזה ככה. אתה רשום על השחייה ההיסטורית בגביע יולי, במפועל ירושלים, מול ריאל מדריד כמובן הגדולה. כמובן שזו שאלה שאני מניח ששאלו אותך עשרות פעמים, אבל בכל זאת, איך זה מרגיש עכשיו, שנים אחרי 22-2004, אנחנו מדברים על 18 שנה אחרי, זה עדיין משהו, אני חושב מבחינתך לאחד מההישגים הגדולים בקריירה שלך, איך אתה רואה את זה היום?
ככל שעוברות השנים, אנחנו רק מבינים, ואני מדבר איתך לא רק אני, כשאני פוגש את דני קליין וגידי דודי ושחקנים שלי, קוז'י קארו ומשה מזרחי וכל כדי, אנחנו רק מבינים כמה גדול זה היה, וכמה זה כמעט בלתי מציאותי בימים של היום. פועל ירושלים, שאז הייתה 3 מיליון דולר תקציב, משחקת במלחה, לא בארנה, הולכת כל הדרך ומנצחת במשחק אחד ריאל מדריד, בטח הייתה שווה פי 5, פי 6, ולוקחת את, את גביע אירופה השני בגודלו באירופה. ומאז אתם רואים כמה מים עברו, וכמה מיליונים, עשרות מיליונים של, של שקלים, קבוצות מנסות לעשות את זה, ירושלים מנסה לעשות את זה שוב והכל. אז זה רק מעצים את ההישג, ומראה כמה זה היה. אני מאמין שבאיזשהו מקום, בסוף זה יקרה, כן? אני חושב שבסוף זה יקרה, אבל אף אחד לא ייקח את, את ההישג הזה מאיתנו, את ההיסטוריה הזאת, את היום שנחתנו, שביידן נחת היום, זה כלב שעשויים לנו את מה שאנחנו עברנו. הכבישים לירושלים היו סגורים, אלפי אנשים בשדה תעופה בן גוריון, כיכר ציון מפוצצת, זה היה משהו מטורף, שבאמת עברו 18 שנה, אבל זה זיכרון שישאר לעד. לי באופן אישי ברור שזה עזר, השם שלי נבנה באירופה לכמה שנים, וגם בזכות זה יצאתי לאירופה. הרבה שחקנים קפצו בצורה מטורפת, אבו ג'ובי, קלי מקארתי, הפך לבן אדם עשיר ברוסיה, וויל סולומון, אני לא צריך להגיד, גם אצלנו פה, סך הכל חוויה עוצמתית ואחת הטובות שיש.
נגיע בקרוב מאוד באמת לקבוצות שעבדת בהן באירופה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה על עוד מועדון גדול שבו עבדת בישראל, מכבי תל אביב. תכניס אותנו פנימה קצת לאיך זה לעבוד במכבי תל אביב, כי מבחוץ כולם מדברים על הלחץ שיש שם, ואתה ממש חיית את זה מבפנים, אז מה רואים משם שלא רואים מכאן?
טוב, כמובן, זה מועדון גדול, הרבה מאוד קהל, הרבה מאוד ציפיות, כל משחק הוא אתה פייבורית, כל הפסד הוא סוג של... של הפתעה וכותרות, אז בזמנו כשאני הייתי, כותרות בעיתון וכל הדברים האלה. אני עבדתי כמובן עם אנשים שונים ממה שיש עכשיו במועדון, וגם הפילוסופיה הייתה, אני מעריך, שונה. אבל אני חושב שבסך הכל זה הכיף. לעבוד במועדונים כאלה, והריגוש הוא גדול, האדרנלין הוא גדול. אני חושב שזה חוויה.
ואם נכנסים עכשיו לתחנות שלך באירופה, זימנת ברוסיה, בליטא, בבלגיה, ביוון, באיטליה ובבולגריה, איך הייתה החוויה הזאת והכדוסל שם בהשוואה לישראל, ומעבר לזה, עד כמה זה מאתגר לשלב צד מקצועי עם מדינה שאתה לא גרת בעבר, ואחרי זה גם צריך להביא הישגים, ובחלק מהמקומות גם הבאת תארים, עד כמה זה באמת אתגר קשה?
קודם כל, כל מקום שכזה זה, הוא שונה, לכל קבוצה ולכל מדינה יש את התרבות שלה, תרבות הקדושה שלה, התרבות הארגונית שלה, בזמנו כשהייתי היו מקומות עם בעיות כלכליות, היו מקומות ש... שציפו ממך לעשות דברים שהם לא אני, אבל כעיקרון זה המון ניסיון, המון היכרות עם אנשים בכל רחבי אירופה, שעד היום אני סוחב את זה, אני יכול להרים טלפון לכל מיני אנשים, ואני מכיר כמעט את כולם, בין סוכנים, בין לשחקני עבר, בין לשחקנים של עכשיו, מאמנים, אז נתן לי, זה נתן לי המון, אני חושב ש... אם הייתי הולך אחורה וצריך לקחת החלטות אחרת, חלק מההחלטות שהיום בדיעבד אני יודע, הם היו כנראה אחרות, שציירו לי תמונה א', בסוף התגלתה תמונה ב', אם זה מצב כלכלי, ובארי סלוניקי בפברואר נגמר הקצוות מהטלוויזיה, אז הקבוצה לא שילמה, אז עזבנו שם כולם, פי-ג'יי טאקר ודיין בורובניאק, ואני והעוזר שלי, פשוט לא היה כסף, והם... לוקחים מישהו אחר ומבטיחים בדברים אחרים. אז הרבה דברים שאתה עובר וקוראים לך, אבל בסוף אני חושב שזה בסך הכל עשה אותי מאמין יותר מנוסה, והשאיר לי חברים בכל מקום, וזה נותן לי את הניסיון שאני צריך בכל יום שאני עובד כמאמין כדורסל.
באחד מהפרקים הקודמים, אירחנו את צביקה שרף, וצביקה אמר, אמר במשפט, אני מרגיש שלא מעריכים אותי מספיק בכדורסל הישראלי. ושמעתי עוד כמה מאמנים מנוסים, ולא המאמנים הצעירים כמובן, אלא מאמנים יותר מנוסים ובכירים אומרים את זה. ורציתי לשאול שאלה אולי קצת אישית, אתה מרגיש שבכדורסל הישראלי מעריכים אותך מספיק, במונחים של היום יש overrated, underrated, אתה מרגיש שאתה מוערך מספיק בכדורסל הישראלי?
האמת, אני לא מתעסק עם זה, אני לא מתעסק אם אני מוערך או לא, יודעים מה עשיתי או לא, או מה לא עשיתי. סך הכל חיים פעם אחת, יש קריירה פעם אחת, עשיתי דברים טובים, עשיתי דברים גם לא טובים, הצלחתי וגם נכשלתי, זה חלק מהחיים של כל מאמן, וזה לא כל כך, אתה יודע, לפעמים אני גם כאילו, סתם אני מתחרה על תפקיד ואני רואה מי מתחרה מולי, אז אני אומר, וואו, כאילו, איך, מה יש להשוות מה שאני עברתי לעומת מה שהוא עבר, אבל לפעמים בחירה של תפקיד ליושבי ראשים או להנהלות, יש גם סיבות שלהם ודברים שלהם שהם רוצים מהמאמן שלהם, שלא בהכרח זה בקנה אחד עם מה שאתה. ויכול להיות שגם לזה צביקה התכוון, אני חושב שצביקה שף בעיניי מאוד מאוד מוערך, זה שאנשים לא זוכרים כל כך, הוא היה מאמן מכבי, היה מאמן נבחרת ישראל שנים על שנים על שנים, הוא עשה דברים בכדורסל, חבל על הזמן, אבל אתה יודע, היום אנחנו חיים בעידן האינסטנט, אוקיי? היום אתה גיבור, מחר אתה סמרטוט, היום אתה מלך, מחר אתה כלום, אז אתה צריך לשמור על עצמך, אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך להמשיך בדרך שלך כל הזמן לשמור עליה, בין כל המאמורות והעליות והירידות, ועובד ולא עובד, ומצאת הקבוצה ולא מצאת הקבוצה, ובסוף, אני חושב שאנחנו אוגרים חוויות, שכיף להיות, אני חושב שאנחנו מסכמים את הכל, כל המאמנים הוותיקים, יכולים לסכם ולהגיד, וואו, יש לנו סיפור חיים מעניין.
כן, אז אם נסתכל קצת קדימה, אני מניח שאתה מסתכל בעיקר לשנתיים, אולי אפילו לשנה הבאה בהפועל חיפה, אבל בכל זאת. בוא נגיד, תתפרע לגמרי, מה המטרה שלך, החלום שלך אולי, להמשך הקריירה בכדורסל?
ליהנות, להיות במקום הרבה זמן, לבנות ארגון ביחד עם הנהלה והסובבים, להיות אוטוריטה במשך כמה שנים. אני חושב שבסוף זה מביא אותך להישגים, שאתה מרגיש ביטחון במקום שסומכים עליך ממני, זה מוציא דברים טובים. וזה מה שאני מאחל לעצמי, אני מאמין שברגע שזה יקרה, כל הדברים יסתדרו בצורה טובה, כי ככה אני מפיק מעצמי הכי טוב.
טוב, כבר הגענו לחלק האחרון שהוא באמת פינת סיפור, ושרון, התבקשת להביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל, ואני בטוח שיש לך המון, אז יאללה, תפתיע אותנו עם סיפור אחד.
וואי, יש לי סיפור שבאמת אני שכחתי מזה, אוקיי, אני מצטער, אבל פתאום נזכרתי עכשיו בסיפור שאני אספר לכם, ואני חושב שלא שמעו את זה עדיין, הוא סיפור, אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים אני יכול להוציא אותו. בזמנו הייתי בבלגיה באוסטנד ושיחקנו נגד קבוצה שקראו לה ברי, בזמנו אימן שם גם קריס פינץ' שהיום מנסוטה, אבל אני לא מדבר על הזמן שלו, היה משחק נגד, היה מאמן אחר מולי, אני חושב שם דון בק או משהו כזה, והיה להם שחקן לבן בשם ג'ייקובסון, אני לא בדיוק זוכר את השם הפרטי, הוא היה קלאי מדהים, עמדה 2 או 3, לבן, ועכשיו אני יכול להגיד, אחד המאוסים שיש, מהסוג כזה שמדבר ועוקץ אותך, ועושה שלשה ומדבר, וממלמל דברים לספסל, ולשחקנים שהוא עשה עליהם סל בפנים, וכל הדברים האלה.
והייתה יריבות.
הייתה יריבות בין ברי לאוסטן, יריבות גדולה מאוד, גם משחק אליפות היה לנו, סדרת אליפות פעם אחת אחד נגד השני, בזמן שאני הייתי שם, כן? הקבוצה הזו כבר לא קיימת היום, היא התפרקה. ופעם אחת הוא באיזה אחד המשחקים, עוד פעם הוא קלה ולכלך ואמר כמה משפטים, והוא הגיע בריצה לידי על קו האורך, הוא רץ לכיוון ההתקפה, הוא פלט איזה משהו, ואני שמתי לו, איך קוראים את זה? פיסלה? מכירים את זה? שמתי לו רגל, פשוט שמתי לו רגל. הוא התפרק על הרצפה, ומההלם, הוא הבין מה עשיתי, השופטים לא ראו, אני לא יודע איך, כי היו מרחיקים אותי בטוח, והוא התפרק על הרצפה, והתחיל למלמל, it cannot be, it cannot be, what is it? He stepped on me, כל מיני דברים כאלה, הוא היה בטירוף, פשוט לא הבין איך זה יכול לקרות. הספסל שלי אגב כן ראה שעשיתי את זה, והתקלגלו מצחוק, וסתם, זה כזה סיפור נחמד לשעות הערב.
אני מתחרט ששריינתי לא את הכינוי גיא פניני הבלגי.
כן, אז זהו, סיפור חמוד.
וואו, אז קודם כל תודה רבה על הסיפור הבאמת מדהים הזה, ותודה רבה על כל הפרק וזה שהתארחת אצלנו. ובקשה למאזינים, תדרגו אותנו, את הפודקאסט, בין אם אהבתם ובין אם פחות, יש מכוכב אחד עד חמישה כוכבים.
כולם חמישה, חסר להם שלא.
אז אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, ואנחנו ממש לקראת ימים נהדרים בכדורסל הישראלי, נבחרת העתודה באליפות אירופה, יעלו הרבה כתבות על זה וכבר עלו, ועל כל הנושאים, בין אם זה הזרים של שרון דרוקר בהפועל חיפה, ובין אם זה קבוצות אחרות בליגת העל, יש הרבה תוכן שמתפרסם באתר ספורטס רבי, אז אתם מוזמנים לעקוב וגם להאזין לפודקאסט שלנו בפעם הבאה, ותודה רבה לכולם, תודה רבה לשרון דוקר, תודה רבה לעומר אריאן, ונתראה בפעמים הבאות.